טוב, יאללה, בואו נתחיל לדבר על משחקים אולי.
לא קראתי לגמרי את ה...
זה בסדר, we'll wing it. אני יודע לאן, על מה אנחנו מדברים, זה מה שחשוב.
כן, בפרקים שאין את זיירמן, אופר תמיד מגבר.
כי בפרקים שאין את זיירמן, אני באמת המבוגר האחראי.
כן, אלה כללים.
נכון, בפרקים שאין את שניכם אגב, אין
מבוגר. מה? היו כאלה? אני חושב שהיה רק אולי פרק אחד או שניים.
היה פרקי המורדים לפני עשרה.
אני הייתי חלק מהמורדים.
היית המבוגר האחראי של המורדים, נכון.
כן, אבל המורדים האמיתיים זה כשאתה לא פה. אז באמת,
אז אנחנו באמת
all hell breaks loose. למרות ש... אני לא רוצה לפרסם את זה ככה בכל, אבל המבוגר האמיתי זה אני. פשוט כנראה לא אחראי.
צערנו, כולנו מבוגרים בימינו, אבל רובנו לא אחראים. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, פרק 382. אני עופר שוורץ, ואיתי
ארז רונן,
גיא ביטון,
עידן דקל.
שלום לכם.
שלום
לכולם.
יש לנו
פה כמה שמות blast from the past.
כן, זה פרק הגמלאים, אני חושב.
נורא חמור. כן, פרק הקאמבק.
בדיוק הרכבתי את השיניים התותבות. ואני מוכן.
נהדר. אני מסתכל על הליינאפ שלנו, ואני רואה שבאמת, גם הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, הם קצת נושאים של גמלאים.
למה? רק אחד מהם.
לא יודע מה איתכם, אני מרגיש צעיר בנפשי.
אוקיי, זה חשוב.
אוי, ברח לי פיפי, אני לא יודע.
כי הצחקת אותי.
אוקיי, לפני שאנחנו ממשיכים עם זה, בואו נתחיל לדבר על משחקים.
נהדר.
אז בתור התחלה, המשחק הגדול והמרגש שיצא לאחרונה, הוא המשחק החדש של ג'יימס בונד, 007. First Light, שגם אני וגם ארז שיחקנו. אני סיימתי אותו, ארז, מה מצבך?
אני חושב שאני בערך באמצע, פלוס מינוס.
סבבה, אז אני אספר עליו בכלליות. זה משחק מהסטודיו של היטמן, IO Interactive, שעשו הרבה מאוד משחקי היטמן בעבר, ועכשיו עשו קצת פיבוט, והוא משחק AAA לכל דבר עדיין. יותר מזכיר משהו כמו Uncharted במשחקי היטמן, למרות שיש בו קטעים שהם מאוד היטמניים, הוא פשוט מחליף את הסגנון כזה כל הזמן, זה מאוד כזה פרנטיק, וכאילו זה משחק אקשן מאוד, אז יש בו הרבה דברים, והוא מחליף כל הזמן בין כזה פלטפורמינג סטייל Uncharted, ליריות, להתגנבות, לקטעים כאלה, שלבים גדולים פתוחים כמו בסטייל היטמן שצריך להסתובב ולמצוא דברים בהתאם לשלב, וזה הדברים היותר כזה ריגוליים של ג'יימס בונד, לעלילה, לקאטסינס, לכל מיני כזה סט פיסס מיוחדים, קצת נהיגה, קצת כאלה, והוא עושה את הכל מוצלח מאוד באופן מפתיע, עם כוכבית אחת קטנה שאני אזכיר עוד מעט. הוא מספר סיפור של ג'יימס בונד חדש, כלומר, בתחילת המשחק הוא לא רק שהוא לא 007, הוא לא ב-MI6 בכלל, הוא סתם כאילו טייס אקראי, מישהו ממחיל האוויר.
CIA אני חושב או משהו כזה, לא CIA, אבל כאילו חייל או
לא,
משהו.
לא, לא, הוא כן, הוא בחיל האוויר, והוא כאילו מטיס כמה סוכנים של ה-SAS לאיזה משימה, ואז כמובן things go wrong, והוא צריך לעשות כמה דברים, והוא מתחיל להשתלב בה, כי הוא נכנס ל-MI6, ולתוכנית החדשה המחודשת של ה-00, ואז יש כזה קטע של טריינינג, של כזה סקשן יחסית ארוך של אימונים, ולהכיר את כל הדאבל אוז החדשים, וכמובן את MI6, ומאני פני, ו-M, ו-Q, וכל אלה. ואז, בוא נגיד, באיזשהו שלב, shit hits the fan, ואז זה מתחיל להיות ג'יימס בונד לחלוטין. אם יש משהו שאתם יכולים לחשוב עליו, שאתם מצפים שיהיה בסיפור של בונד, כנראה שיש את זה שם. יש, כאמור, הרבה אקשן, הרבה ריגול, הרבה יריות, יש נערת בונד שלא ברור אם היא טובה או רעה, יש את המנטור הוותיק, יש גאדג'טים מגניבים, יש אפילו מרטיני באיזשהו שלב. זה באמת פשוט משחק בונד מצוין, אני מאוד מאוד נהניתי ממנו. אני אכנס קצת יותר למה אהבתי ומה פחות אהבתי אחר כך, אבל קודם כל ארז, מה אתה חשבת?
אני לא הסכמתי עם כל מה שאמרת, מסכים עם השורה התחתונה, כי זה אחלה משחק, הוא פשוט כיפי, אני חושב. אני לא מסכים איתך שאמרת שכאילו יש בו המון סוגי פעילויות שונות, זאת אומרת, זה נע בין פלטפורמינג באמת, להתגנבות, ליריות, לממש אקשן, קרבות אגרופים וכו', ואתה אמרת שזה הפתיע אותי, שהכל נעשה ממש טוב, ואני כזה, אני דווקא כאילו, לא, מהמון חלקים קטנים, ספציפיים, אני רואה שזה, כאילו הוא לא, הוא לא ברמת ליטוש של Uncharted, לשם העניין. יש בו המון כזה קראים פה ושם בגיימפליי שאתה מזהה. יש שם מכניקות שלדעתי הן לא טובות. הקרבות אגרופים לא מאוד כיפים. לא מצליח שם עם מנגנון פרי כזה מאוד לא סלחני ולא נעים. הגאדג'טים לא מספיק מגניבים בינתיים, לפחות איפה שאני וכו. אבל כשמחברים את הכל ועם כתיבה מצוינת, ואני לא אוהב ג'יימס בונד בכלל, זאת אומרת, אני לא חושב שהצלחתי לראות סרט ג'יימס בונד אחד מההתחלה עד הסוף בלי להירדם באמצע. אני ממש ממש נהנה ממנו. ואני הכי נהנה ממנו בשלבים המעטים שהוא כן מרגיש כמו משחק היטמן, כי הוא ממש כזה... זכור ממש, זה אחד הקטעים הממש ראשונים, אז אני ממש אספר אותו, וזה מבחינתי היה בינתיים סי המשחק, זה סצנה ששולחים את הדאבל האוז הצעירים לאסוף מודיעין לאיזה משימת אימון באיזה פאב בבריטניה. ואז זה כמו היטמן, אומרים לך, אוקיי, אתה צריך להגיע לכאן, אבל רגע, החדר הזאת נעולה, המקום הזה שמור, אז אתה צריך להבין איך להיכנס ומאיפה להתגנב, ויש לך כל מיני אופציות, אתה מיד רואה, אוקיי, אני יכול לעשות את זה באיזה ארבע דרכים שונות, אבל הכל מדי פעם מנתב אותך לאותם נקודות שהן מטריגות, לא בדיוק קאטסינס, אבל כאילו אירועים מתוסרטים, וזה שילוב מעולה, זה כאילו זה היה עשוי כל כך יפה, והרגיש כל כך אורגני, וכאילו אמרתי, וואו, אם היטמן מוסיפים קטעים מתוסרטים כאלה למשחק הבא, אז יש להם פה משהו. הסוף.
סבבה, אני...
בניתי את הטיעון הזה הרבה זמן, ומה לעשות.
כן, אני חושב שהקרבות תגרוף היו בגדול סבבה למה שהם, אני לא חושב, אין שם במשחק הזה חוץ מהאובייס, ההיטמן סטייל, השלבים הפתוחים, אני לא חושב שיש פה משהו שהוא ברמה מדהימה. אני מסכים שזה לא לגמרי ברמה של Uncharted, אבל כל המכניקות לפחות טובות, כאילו הכל כיף.
כן, כן.
והוא זורם מדהים, והוא מאוד כזה מהיר ואקשני וכיפי כל הזמן, יש לו פייסינג מצוין, ובגדול כמעט לא היו נקודות במשחק שלא מאוד נהניתי. אז אני, מבחינתי, הוא מאוד הצליח במה שהוא מנסה לעשות, ואני אכנס קצת יותר לעומק עכשיו, אז מבחינת השלבים הפתוחים האלה שאמרת, זה באמת, כאילו, הם עשו את זה מדהים, זה שילוב מאוד מוצלח של גם להרגיש מאוד פתוח ולא לינאר, ויש כאילו הרבה אופציות, וגם, כמו שאמרת, להיות מתוסרט בצורה מגניבה. ויש אחר כך שלבים פתוחים אפילו יותר גדולים, שיש הרבה מאוד דרכים שונות לעבור דרכם, אבל לא משנה לאן הולכים, יהיה מעניין. וגם משהו שהם תמיד עשו מאוד טוב, ושהם ייבאו למשחק הזה מהיטמן, זה המנוע שלהם ממש טוב בכזה הרבה מאוד אנשים במקום יחסית קטן. וזה ממש מרגיש כאילו אתם באיזשהו, לא יודע, כאילו מועדון לילה עמוס, או איזה, מאוחר יותר יש איזה כנס גדול באיזה מלון, או משהו כזה שכאילו, יש הרבה אנשים, וזה לא מרגיש כזה פילר. זה ממש מרגיש שיש הרבה אנשים, ויש כל מיני שיחות צד כאלה שאפשר לעצור ולשמוע, ואפילו בחלק מהמקרים לקבל מהם מידע חשוב, אבל גם בחלק מהמקרים סתם שיחות מעניינות שקשורות למה שקורה כרגע, או לסיפור הכללי של המשחק, ו... זה ממש מרגיש עולם מאוד עשיר, איך שזה עשוי, וזה משהו שהוא כמו עושה מצוין. אני מאוד אהבתי את הגאדג'טים, הם קודם כל מאוד מרגישים ג'יימס בונד, כלומר זה דברים שבאמת הייתם מצפים לראות את קיו מושיט לג'יימס בונד, כמו כזה אחד הגאדג'טים הראשונים שמקבלים, זה סמארטפון שיורה כזה סליפ דארטס, או פויזן דארטס, משהו כזה שאפשר לבטל, אויב אחד, אם אתם גם במהלך קרב וגם בסטלט, מאוד שימושי, ומוסיפים עוד כמה מאוחר יותר שהם גם מגניבים, וזה גם מרגיש מאוד בונדי וגם מאוד כיף, וזה משולב טוב במשחק האמור, גם בקרבות וגם בסטלט. את המכניקה של היריות פחות אהבתי אישית, בעיקר כי יש פשוט הרבה יותר מדי קרבות יריות, הם היו צריכים לחתוך את זה בכזה שליש, וזה היה הרבה יותר טוב. זה גם מרגיש יותר מדי וגם קצת קשה מדי, זה משחק אני, אגב, מאזינים ותיקים יודעים שאני בדרך כלל משחק משחקים על רמת קושי גבוהה. במשחק הזה אני מהר מאוד הורדתי את הרמת קושי, כי הבנתי שזה פשוט יותר כיף. זה משחק שאמור להיות זורם. זה לא משחק שמיועד לכזה לנסות את אותו קטע שוב ושוב ושוב. זה צריך לזרום בשביל באמת לעבוד. אז מי שהתכוון לשחק את זה, אני מאוד ממליץ, אם אתם מרגישים שזה אפילו כזה קצת קשה, להוריד את הרמת קושי. לדעתי זה משפר את המשחק מאוד, והוא עדיין כיפי, גם אם הוא לא מאתגר במיוחד. אז זה עזר, אבל עדיין, לדעתי, יש יותר מדי יריות. הכתיבה מצוינת, הסיפור טוב ומעניין, והרבה טוויסטים, כמו שראיתם מצפים, ויש דמויות ממש מוצלחות, גם אם חלק מהם קצת נעלמות באמצע המשחק, ושזה חבל, אבל יש דמויות טובות לכל אורך המשחק, והגרסה שלהם של מני פני במיוחד היא מצוינת ומאוד כיפית.
מסכים ממש. כאילו, הרמה הכי גבוהה של כתיבה במשחקים כזה, ברמה הפרקטית, כן? לא, איזה, לא, אין פה מסר גדול שמנסים להעביר, אבל
לא, זה בכל זאת ג'יימס בונד.
כן, כן, אבל זה, שוב, הסרטים של ג'יימס בונד לא מצליחים לתפוס אותי, והמשחק הזה, כן, זה פשוט כתוב אחלה. ממש מקצוענים, כל הכבוד להם.
כן, והדבר האחרון שקצת יחזב אותי זה הסוף, בלי להיכנס לפרטים כמובן, הוא קצת, הוא משאיר הרבה דברים פתוחים, שזה מצד אחד מובן, הם בונים למשחק המשך, אבל מצד שני זה קצת מרגיש שכאילו שום דבר ממה שעשיתם במהלך המשחק לא עזר, כאילו בסוף גם אם הצלחתם את כל מה שניסיתם לעשות, בסוף יוצא שהפסדתם. זה קצת מבאס, אבל עד ממש כזה הסיום באמת מאוד נהניתי מהסיפור. זהו נראה לי, ממש משחק כיפי, מאוד מומלץ, שם שוב למי שלא תפס הוא 007 First Light. מומלץ לשחק על מסך כמה שיותר גדול.
מה, איזה פלטפורמות הוא זמין?
כל הגדולות.
אוקיי, אתה משחק בו על פלייסטיישן?
אני שיחקתי על פלייסטיישן, זה מה שיש לי בסלון.
כן.
אני גם משחק בו על פלייסטיישן, והוא נראה אחלה.
אז זה כיף, זה כשמשחק יוצא והוא ממש פשוט סבבה.
נכון.
הוא לא, הוא לא אסופה של בגים, והוא לא, אתה אומר, וואלה, הסיפור שלו נוראי, ואני לא יודע איפה הם הוציאו אותו. הוא לא גיימפליי כזה שאתה מוכן לשחק בו רק בשביל לחוות משהו. לא, הוא פשוט משחק שהוא סבבה, all around.
כן, כמו של פעם. כמו הקאסט של הפודקאסט הזה בגדול.
לא, אנשים מלהיבים במיוחד, אף אחד.
כן, אבל בסדר, אתה יודע, בסדר. סולידים, אפשר להעביר את זה
זה רטרו.
יפה מאוד.
אחלה, כן?
כן, זהו. דקל, אתה רוצה להוביל את הנושא הבא?
בוא ננסה לדבר על כמה דברים, כן. אני בתקופה האחרונה, כבר כמה חודשים ככה, אני מרגיש שכאילו אין לי מוג'ו. אני איבדתי אותו איפשהו, ואין לי כל כך כוח ממש לשחק, נגיד לדוגמה, ב-007. First Light, Last Light, Something with
First Light, Last Light היה מטרו.
Last Light היה סיקוול.
היה בדיוק. אולי, נכון.
אולי מידל, אם הם רוצים טרילוגיה, אז הבא יהיה מידלייט.
כן, מידלייט, אבל טווילייט, מידנייט.
טו נייט, טווילייט, יפה, אהבתי.
תודה. אז מה שאני כן עושה, זה לשחק פאזלים. בעיקר כאלה פאזלים של כל מיני אתרים, שאו שהם מתמקדים בפאזלים, או שהם מתמקדים בדברים אחרים, ויש להם גם פאזלים. וקצת מזה גם פאזלים על המחשב. אבל לפני שאני אכנס לפאזלים על המחשב, אני רוצה לדבר על הפאזלים היומיים שלי. ואולי גם אתם תדברו שלכם, באותה הזדמנות, נראה לי.
ייי.
ייי, בדיוק. אני מתחיל את הבוקר שלי עם הפאזלים של לינקדאין. יש שם
איזה אתה עושה?
או, בדיוק, אני עושה את כולם, למעשה. פשוט הולך עליהם מההתחלה עד הסוף, עד שכולם נעשו.
אתה עושה את הטנגו ואת הקווינס.
בדיוק. אני עושה את ונד ואת פאצ'ז וזיפ ומיני סודוקו וטנגו וקווינס וקרוס קליים ופין פוינט. למרות שקרוס קליים ופין פוינט, הרבה פעמים הם נראים הפחות פופולריים, כי הרבה פעמים אני כזה, אתה היחיד שעשית, לפחות בשעה מוקדם בבוקר.
אני לא אוהב את שניהם. אני מאוד אוהב את קווינס.
כן.
אני מאוד אוהב את, טוב, מיני סודוקו. אני אוהב מאוד את קווינס, את הסודוקו ואת הזיפ. אני עושה את הפאצ'ז כי אני לא יודע למה.
אוקיי.
אני לא אוהב את ונד, אני סובל בוונד. כל יום. בימי שני שזה כזה היום הקל בשבוע, כי רמת הפאזלים עולה עם השבוע. בימי שני אני פותר אותו, ומשם והלאה אני לא מצליח.
אתה כבר לא? וואלה, אתה תגיד, אתה עושה את, זה קצת ספוילר להמשך, אתה עושה את Strands ב-NYT?
לא, לא עשיתי אותו.
כי Wend הוא קצת דומה ל-Strands, נראה שהוא שואב משם, אבל הוא, יש לו חוקים טיפה אחרים, אבל בעיקרון הוא באמת אותו קונספט של, יש לך תפזורת של מילים, ואתה צריך למצוא את המילים שמתחבות שם. אני נהנה ממנו, זה המשחק הכי חדש ברוסטר שלהם, ו-so far אני סבבה איתו. מה שאני, צריך לחשוב, מה אני לא אוהב בלינקדאין? המיני סודוקו כזה,
את האנשים, את ה...
לדוגמה, בדיוק, את כל הקונספט של הרשת החברתית הזאת.
את האתר באופן כללי, כן.
לעולם, אחרי שאני 5 שניות שם.
בדיוק, כל פוסט שהוא...
את המיני סודוקו אני, בעצם אני שואל את עצמי, האם המיני סודוקו אני עושה אותו נטו כדי להראות דומיננטיות שאני אמות המנצחת ביום.
אוקיי, זה חשוב.
כולם יזכרו את זה.
כן, לגמרי.
ואני שואל את עצמי, מאיזה מהם אני עושה בגלל האתגר הפאזלי, ואיזה אני עושה כי אני כבר במיני ויכוח עם האנשים סביב המשרד, שכולנו עושים את זה יום אחרי יום ורואים ומתחרים אחד.
זה גם חשוב.
נכון. זה, they bully you into those puzzles. זה השיטה שלהם. כן. אני, מה שבאמת אנחנו מקבלים בלינקדאין ולא באף אחד מהאתרים, מהפאזלים האחרים שאני עושה, זה שאתה יודע כמה הקונקשן שלך, מה הניקוד שלהם באותו יום.
כן, יש תחרות ישירה.
בדיוק. עכשיו, אצלי, התחרות שלי היא בעיקר, אני לא יודע אם נגיד אם דניס מודע לזה, אבל התחרות העיקרית שלי עם דניס.
אני עכשיו רוצה להוסיף את דניס.
אז יאללה, אז בוא נעשה את זה ונראה איפה.
אז זהו, הפודקאסט הזה הוא כבר הצלחה.
בדיוק. זה מבחינתי באמת הסיבה שאני צריך כל בוקר לעשות, גם בשביל שיהיה לי רצף, וגם בשביל שנדע מי הבן אדם שיותר טוב באופן כללי מבינינו, וזה ידוע שזה על ידי פתירת כל הפאזלים האלה. Anyway, אם גם אתם רוצים, אתם, כאילו אתם פה שאיתנו או המאזינים, אז באמת תצרפו אותנו כקונקשן בלינקדין, שזה, אני לא יודע כמה פודקאסטים כאילו מסתיימים ב-call to action הזה. מישהו טעה.
אנחנו גם בטוויטר.
כן.
בבקשה, תחפשו אותנו שם.
נכון. Anyway, זה ה... Those are my LinkedIn games. אחרי זה, בהקדם האפשרי, זה או בקומיוט לעבודה, או ב... לא יודע מה, בהפסקת אוכל או משהו, אני עושה את Cruise by Sam, שזה התוספת הכי חדשה, אני חושב, למשחקים.
זה הדבר הכי טוב שקרה לי השנה.
כן.
זה גם היחיד שאני כאילו איכשהו מצליח להיקרות. מרגיש שאני מצליח להיכנס אליו.
וואלה. כן, אני נהנה ממנו כמו ש... כאילו, כמו שאני נהנה מפאזלים אחרים, אבל וכנראה יותר מזה. אני לא יודע אם המאזינים שלנו שמעו, אז קצת על Clues by Sam, זה כמובן אתר.
אני ניסיתי אותו לראשונה היום, אחרי שאתם הזכרתם אותו בשביל הפודקאסט.
מה הרושם שלך?
נראה חמוד, אבל עשיתי רק כאילו את הפאזל היומי האחד. אני לא יודע אם זה משהו שאני אתמיד בו.
סבבה.
בהכרח.
אז קודם כל, מה זה Clues by Sam? זה אתר, אתם מקבלים בו איזשהו גריד כזה של 4-6 אנשים, לכל איש יש שם שנתן לו, נתנו לו אבי ואימו, ומקצוע, והתפקיד שלכם זה לגלות מי פושע ומי חף מפשע. כשהדרך לעשות את זה היא כאילו שכל אחד מהאנשים נותן לכם איזשהו מידע כלשהו על האנשים האחרים או על הלוח, ואתם מתחילים אדם אחד חשוף, יש עליו איזשהו פריט מידע שממנו אתם יכולים להתחיל לגלות את כל שאר האנשים. ואז כל אדם שגיליתם, אם הוא חף מפשע או פושע, נותן לכם עוד פיסת מידע, וכן הלאה וכן הלאה.
וזה הדבר הכי טוב.
תמיד אנחנו מקליטים את זה ביום שני, ויום שני זה תחילת השבוע, אם אתם גרים במדינה נוצרית, וזה תמיד מתחיל מקל עד קשה, ולפעמים אפילו evil או brutal, שזה באמת רמות לא, מאוד לא נחמדות. אז בתחילת השבוע, דברים ככה מאוד, מאוד פשוטים, כן? נגיד, אתם מתחילים מ-whatever, Floyd is the only innocent in column B. נהדר. אז עכשיו אני ממלא, אני יודע שבקולום B, גם Floyd is innocent, וגם כל השאר הם criminals. פתחתי לי 5 אנשים, ומשם אני יכול להמשיך. ככל שמתקדמים בשבוע, דברים נהיים יותר קשים, ואני צריך יותר רמזים במקביל, בשביל להצליח לפתוח את האנשים הבאים, כן, יכולים להיות רמזים, כמו לוונדי יש מספר אי-זוגי של פושעים סביבה, אבל בנוסף גם לאקזייבייר יש שני אינסנס לידו, ואולי גם אני יודע משהו לגבי הטור השלישי, ומזה אני צריך לבנות את הלוח ואת המידע שיש לי לגביו. כל אנשים תמיד אומרים אמת, אז אני לא, זה שמישהו פושע לא אומר שהוא שקרן, זה חשוב לדעת, כי גם לפושעים יש אינטגריטי בסופו של דבר.
מסתבר.
כן, כן. לא יודע, כמו שאמרתם, לפחות לא אופר, זה הדבר הכי מהנה ביום שלי לאחרונה.
אני הבנתי שזה קצת כאילו מתחבר לבאמת הסוג השני של פאזלים שאני אוהב מדי פעם, שזה כל השחור ופטור והפיקרוס. זאת אומרת, זה אותם סוגים של הצלבות, של כאילו זה בינארי, זה משהו בינארי, אתה צריך להבין אם זה 0 או 1, לפי הצלבות רמזים, וזה כיף, וזה מאוד מאוד מספק, ובטח שאם אפשר להכניס את זה בתוך יום עבודה, סתם להשיח את הדעת, זה מפקס ונחמד.
אני בהחלט מתכוון לנסות את זה עוד בעתיד. עכשיו כשאני יודע שזה קיים, זו פעם ראשונה שאני שומע על זה היום, אז כן.
כן, אז גם תנסה, וגם באמת טוב שהתחלת היום, ככה שיש לך את ההזדמנות לגדול עם זה, לצמוח עם השבוע. לא להתחיל באיזשהו משהו שהוא קשה מידה, ואתה אומר צריך איך לזזל, אני בכלל ניגש. אז מצד שני, אני לא יודע, אתה אופר, אתה יכול גם להגיד שבסוף השבוע זה היה כזה, לקח לי,
זה נכון.
לקח לי 2.5 דקות לפתור את זה, אני מרגיש נורא.
אני אכן אופר.
אני עוד לא עושה קשים, דרך אגב, כאילו. אני רוצה קצת להשתפשף עוד על קלים. כן, קניתי את הארכייבס, כדי שאם משעמם לי, אני כן אוכל לעשות קלים מהעבר.
נהדר.
ואני, אולי השבוע אני אנסה את הקשים, וזה השבוע. ניסיתי את הקשה הראשון.
ואיך היה?
הבנתי, היה כאילו, לא, הצלחתי כזה, נראה לי להבין רמז אחד, ואז זה אמרתי, אוקיי, אני מפספס משהו, בסדר, אני לא יכול כאילו להיות עד כדי כך מפוקס באמצע יום עבודה בשירותים. בוא רגע.
מה שנחמד זה שתמיד יש רמזים שאפשר להשתמש בהם. הוא קודם כל, אם אתם לוחצים על רמז, אז הם קודם כל נותנים לכם, אומרים לכם את ההגדרות הספציפיות שנותנות לכם את המידע.
יתרון הבא.
כן, כלומר, אתם אומרים, תשתמשו בשני אלה בשביל לדעת מי הבן אדם הבא, ואם זה עדיין לא מספיק, אז הם גם אומרים לכם מי הבן אדם ש-this applies to. אבל עדיין לא אומרים לכם האם זה, האם הוא פושע או חף מפה.
בסדר, אבל אם אתה משתמש ברמז, זה מופיע לך כמובן אחרי זה בסיכום.
כן, זה אחד הדברים הנחמדים. המשחק בסוף כל יום שאתה מסיים לשחק, הוא מראה לך את אותו הגריד ואומר האם הצלחת לגלות הכל חלק, או עשית תאוגיות בחלק מהם ורק אחר כך גילית, או האם השתמשת ברמז קל או חזק, וזה יוצר אספקט נחמד של אוי, כמה טוב אני הצלחתי לעשות היום, או כמה לא טוב, ויש ימים שהם, אני וזיירמן וארס בקבוצת וואטסאפ יחד מקשקשים הרבה על המשחק הזה לאחרונה, וזה מאוד נחמד לראות, זה כל כך אנושי, לכולנו יש ימים ממש טובים וממש רעים, והם הפוכים, וזה לא קונסיסטנטי פתאום, וזיירמן מפציץ בשישי ובשבת אחרי, כושל לחלוטין, ואני הפוך לגמרי. אבל יותר מזה, כשהיינו צעירים, מה שרציתי להגיע למשחק, כשהיינו צעירים, היה את אחידת איינשטיין הזאת, שיש 4 בתים עם אזרחים ממדינות שונות בעולם, וכלב מסוים, והיית צריך על ידי סט הרמזים.
כן, כן, קלאסי.
זה לא אומר לי כלום.
באמת?
מה נותנים לכם לאכול שם?
לא, זה סוג מאוד סטנדרטי של חידות, שיש כזה כמה רמזים ספציפיים, שיש, יש, יש, נגיד, 5 בתים, ובכל בית יש גר מישהו, וכל יש איזה צבא של שכנים וכאלה. יש אפילו בדיסאונורד 2, יש חידה כזאת, שאם פותרים אותה, אז זה מדלג לחלוטין על אחד השלבים.
אני לא יודעת שקוראים לזה חידת איינשטיין, אני מודה. זה חידת אילוצים.
סתם היה שם בראשון, כאילו, בכל מקום, אתה יודע.
תשמע, גוגל טוען שיש כזה דבר, חידת איינשטיין. מספרים שאיינשטיין כתב את החידה הזו, מספרים שהוא טען שרק 2% מכל העולם צריך לפתור אותה. בסדר, כן.
אבל מאוד אהבתי אותה כילד, ומאוד אהבתי חידות מהסוף. ופתאום שהמשחק הזה הגיע, זה אוקיי, יש לי כמות אינסופית של החידות האלה. יש כמות סופית, זה משהו כמו, אני חושב, 400 או 500 מהחידות האלה שם. אבל כמו ארז, גם אני קניתי את החבילת ארכייב. המשחק מאפשר לך לשחק שבועיים אחורה מהיום הראשון שאתה משחק, בעצם שומר זיכרון של 2 השבועות האחרונים, ואתה יכול לשחק את כל הימים האלה, אבל כל דבר מעבר אתה צריך לשלם או לרכוש. וחוץ מזה, גם איפשהו אני חושב שאדם שמשקיע את זמנו בלייצר את הדבר, זה מגיע לו את הכסף שלי, אז אני אסרוק אותו עליו.
זה יפה מאוד.
אבל מאוד כיף לעבוד על זה לאורך השבוע, ולדעת ביום שני אתה בא, אוקיי, יום קל, 2-3 דקות, ולקראת שישי, שבת ראשון, אתה מוצא את עצמך פתאום.
לגמרי. כן, איך להזזל? יש פה בג, יש פה איזשהו בג, אני בטוח. לא יכול להיות שיש לי מספיק מידע בשביל לפתור את הזה הבא.
או לחלופין. איך הוא לא זיהה את זה כאינסנט? הרי אובייסלי שזה הרמז שאני גיליתי, המשחק טועה. ואז אתה עושה צילום מסך, ובא לשלוח את זה לזיירמן, ובדרך נזכר, לא, זה ההפך, זה מזל שלא שלח.
יש משחק שלא שיחקתי בו בסטים, שהוא כולו החידות איינשטיין האלה, ואני לא זוכר עכשיו איך קוראים לו. משהו לגבי מקום פנוי באוטובוס.
אני לא יודע איך הוא, אבל בבקשה אם אתה
נסכח. יש משחק כזה שאני...
הנה, זה.
שיצא לא מזמן.
Is this seat taken?
Is this seat taken, כן.
זה השם. אז גיא, אתה מוזמן לנסות אותו. נשמע שהוא לגמרי במעלה אלי, שלך.
אוקיי.
כן, טוב, אחלה.
אני אספר שמה שאני עושה בקטגוריה הזאת זה המשחקים של הניו יורק טיימס. אני לא יודע אם זה זמין בישראל או שזה רק בארצות הברית.
זה זמין בבריטניה לפחות, אני חושב גם נועם ראה שהיא משחקת, אז נראה לי שכן.
סבבה, אז אני כבר הרבה שנים יש לי מנוי ספציפית למשחקים של הניו יורק טיימס, שכולם מכירים את וורדל, כבר מזמן דיברנו עליו, והרבה אנשים מכירים את Strands ו-Connections. Strands אני פחות אוהב, אבל Connections אני עושה כל יום עם אשתי. זה מאוד נחמד לעשות בעבודת צוות.
Does it help you connect? I'll be here a week.
כן, תכלס. ודבר שאני הכי אוהב שם, תכלס, זה התשפצים שלהם, okay. שהם ממש טובים. הם גם כזה, כמו Clues by Sam, הם נהיים יותר קשים לאורך השבוע. האלה של שישי שבת הם ממש קשים, ומדי פעם, בדרך כלל בכזה רביעי, חמישי וראשון, יש להם איזה כזה טוויסט, איזה משהו כזה אקסטרה שהם שמים שם, ויש להם כמה דברים מאוד כיפיים. יש להם גם את הספלינג בי שזה, בקיצור, את רוב המשחקים שלהם אני עושה כל יום, $7 בחודש זה מאוד שווה לי אישית.
אני חייב להגיד, אני משלם 75 פי לחודש על המשחקים שלהם.
זה יכול להיות שבאנגליה זה יותר זול.
איזשהו מבצע פעם, ונראה שפשוט השאירו לי אותו. אוקיי. אני לא ניסיתי לדכא. אבל איכשהו יצא. אז כן, בשבילי 75 פי לחודש, זה ממש... למרות שאפשר לשחק במשחקים גם בחינם, אבל התשלום הזה נותן גישה לתשבץ הגדול, ולוורדל והקונקשן בוטס, שמראים לך איפה אתה עומד ביחס לאחרים בפתרון שלך.
מעניין.
כן, זה חמוד. אני לא נכנסתי לתשבץ הגדול, כי הוא פשוט יכול לקחת גם חצי שעה לפעמים, יש שם גדרות שעבורי גם קשות מדי, ולא מדברות אליי, אבל הם פתחו את המידי, אני לא זוכר מתי, לפני לא הרבה זמן, וזה מרגיש שזה בדיוק בגולדילוקס זון עבורי. זה עניין של, זה 4 או 7 דקות, תשבה כיפי, חמוד, וגם עם כזה, כמו שאופר אמר, זה שטיק כזה לפעמים, של מילים מיוחדות, או כאלה שמתחילות באותיות ספציפיות, או שאפשר לקרוא אותן בכמה צורות שונות, אז אני מאוד נהנה מזה. אלה הפאזלים של הערב, של מיטה שלי, להירדם, זה בדרך כלל להיכנס למיטה, לפתוח איזשהו אתר פאזלים, ולפתור דברים עד שאני מרגיש שהעיניים שלי נעצמות ואני כבר לא יעיל.
אז אני, את הוורדל והספלינג בי, אני עושה, או את הוורדל אני עושה על הבוקר, ואת הספלינג בי זה משהו שאני כזה מסתכל עליו. הספלינג בי זה כזה 7 אותיות, אחת באמצע, וצריך פשוט למצוא כמה שיותר מילים עם האותיות האלה, ש... כל מילה חייבת להכיל את האות באמצע, זה הכל. אתם מקבלים נקודות לפי האורך של המילה, פלוס יש לפחות מילה אחת בכל ספלינג בי שמכילה את כל 7 אותיות, ומילים כאלה שוות 7 נקודות אקסטרה, אבל זהו, זה הכל. אבל מה שאני עושה זה, אני מסתכל על זה בבוקר, עושה כזה, מה שאני מצליח למצוא באיזה דקה, 2, ואז בשאר היום חושב על זה כזה ברקע, וזה מאוד נחמד. והתשפצים, בעיקר בתשפצים הקשים יותר של הסופאשים, שבאמת לוקחים כזה סביבות החצי שעה פלוס, אני עושה לאורך היום, מתי שיש לי זמן, כמה דקות כזה יושב ועושה קצת תשפץ, ואני בדרך כלל מצליח לפתור אותם במהלך היום.
אוקיי.
זה מאוד נחמד.
חמוד, כן. אני חושב שזה באמת ה-ubiquitous puzzle site, ה-New York Times. כאילו, כולם מכירים וכולם יודעים שזה זה המקום ללכת אליו אם אתה פותר פאזלים. זה גם מביא כמובן אתרים אחרים או עיתונים אחרים לעשות את זה. אני פותר גם את אלה של הארץ, שיש להם סט קצת שונה של פאזלים. יש שם דברים נחמדים, גם יחידת היגיון יומית, כזאת של תשבץ היגיון. יש להם שם את איזה שיר אני חושב קוראים לזה, שנותנים לכם איזושהי שורה משיר, בעברית שתרגמו לאנגלית, וצריך להבין באיזה שיר מדובר, שזה קונספט ממש חמוד. יש להם משחק חדש שקוראים לו השרשרת, שצריך להגיע ממילה אחת למילה אחרת דרך 4 מילים מתוך 8. ככה שהמילים האלה ייצרו איזשהם מונחים, כן? ככה נגיד יש לכם קבר וכתיב, אז אחרי קבר אתם שמים ציון לציון קבר, ואז שער לשער ציון, ואז ממשיך ככה לרחמים וחסר.
אוקיי.
וככה אתם ממלאים את השרשרת הזאת, שזה חמוד. ואני תמיד פותח את הערב שלי במשחק אחד מתוך The Atlantic, משחק בשם Bracket City. אם אתם מכירים, אף אחד לא שמע?
לא.
Bracket City, זה אתם מקבלים איזושהי הגדרה למילה, ואחרי שאתם פותרים את המילה הזאת, היא בעצם הופכת להיות חלק מהגדרה שעוטפת אותה. ככה שנגיד, הגדרה בסיסית היום היא, נגיד, מה זה The F in FDR? זה The F in FDR זה Franklin, אוקיי? ואז זה פותח את ההגדרה, Sing like Idina Menzel or Aretha Franklin. עכשיו, זה נגיד משהו שלא ידעתי איך לפתור, כי אני לא יודע, Sing well, shout, be a woman, אין מושג, אבל חלק ממה שעוזר לפתור את ההגדרה הזאת, שיש את, אתם רואים את ההגדרה שעוטפת, רק בלי המילה החסרה. אז לדוגמה, ההגדרה שעוטפת את Sing Like a Dinah Menzel or Aretha Franklin היא Like a blow that's below the blank. כשבלנק זה ההגדרה היא. אז במקרה הזה הבנתי שהם מתכוונים לבלט. ומשם זה ממשיך וממשיך, ואז בסופו של דבר אתם מקבלים משפט אחד די קצר, שהוא איזשהו פרי טריוויה לגבי משהו שקרה היום בשנה אחרת. זה, לא יודע, מאוד חמוד. ומשם, אחרי שאני עושה את זה, אני ככה נפתח או שאני הולך לניו יורק טיימס, או להארץ, או לפאזלד של נטפליקס, שהאמת היא שזה פאזלים פחות מעניינים all in all, אבל אני עושה אותם כי בשביל למלא את הזמן. יש אנשים שיושבים, שוכבים במיטה וגוללים ברשתות חברתיות ומתעצבנות על העולם.
נכון.
ואני אומר, לא, אני לא צריך את זה, אני רק רוצה לשכב, לפתור דברים עד שאני גמור מעייפות והולך לישון. זהו, אלו הפאזלים שלי, וקצת משלכם גם. יש לכם עוד משהו שאתם עושים, פותרים, מבלים איתו זמן?
אני חושב שזה מקום טוב, אלא אם יש עוד מישהו, עוד משהו שהוא מאוד רוצה להזכיר. יש לנו עוד משחקים לדבר עליהם פשוט. סבבה, אז כאמור, יש לנו עוד משחקים מעניינים לדבר עליהם.
בואו נעשה את זה.
נעשה את זה יותר בקצרה. אני שיחקתי במשחק שהיה מעבר לפינה לפני כמה זמן, מיקסטייפ.
מה אומרים?
שהוא המשחק החדש של בטהובן אנד דיינוסור. זה משחק יחסית קצר ומאוד קליל, שמספר סיפור של שלושה כזה טינג'רים ביום האחרון לפני שאחת מהם עוזבת את העיר שבה הם כולם גדלו לעבור לניו יורק, כי היא רוצה להיות מפיקת מוזיקה, שמה שזה אומר זה שזה האנשים שהתפקיד שלהם הוא לבחור את המוזיקה שתהיה ברקע של כל מיני דברים, סרטים, פרסומות, whatever, וזה ההוק שלכן לכל אורך המשחק היא כאילו בוחרת את המוזיקה של המשחק, וזה הקטע של המיקסטייפ. כל סצנה במשחק היא סביב שיר מסוים, ויש כזה שקופית בתחילת הסצנה שהיא מציגה כאילו לקהל, כזה שובר את הקיר הרביעי ומציגה לכם את השיר, נותנת כמה מילים על השיר והלהקה וזה. מוזיקה כזה הרוב מה-70s, 80s, קצת 90s. המשחק כביכול מתרחש בנראה לי 99, והסיפור הוא פשוט סיפור כזה של כל מיני שטויות שטינג'רים עושים, כזה ילדים בסוף התיכון, והרבה מזה אבל גם כזה קצת כזה מוגזם בכוונה, זה כאילו איך שהם בדיעבד מספרים את הסיפור. זה לא החוויה האמיתית, זה כזה הגזמה דרמטית. אז יש כאילו סצנה שהם בורחים מאיזה מכונית משטרה כזה עגלה של סופרמרקט, וזה הופך למרדף כזה בסגנון GTA, שמיליון ניידות משטרה מתחילות לרדוף אחריהם, ולשים להם מחסומים ודברים כאלה, וכל מיני דברים בסגנון הזה מאוד כזה בומבסטיים. כל סצנה היא בכזה מכניקה שונה, יש משחק מאוד light on gameplay, כלומר, יש דברים, קצת כזה מכניקות פשוטות של לנסוע בסקייטבורד או עגלת סופרמרקט או whatever, במורד גבעה, כל מיני מיני גיימס כאלה. להקפיץ אבנים על אגם, שום דבר מתוחכם במיוחד או מאתגר במיוחד, אבל זה בעיקר, זה משחק של וייבים בעיקר. והוא מאוד חמוד, אחלה מוזיקה באופן לא מפתיע. הרבה דברים שכזה כנראה פחות שמעתם, גם פעמים אתם מכירים את הלהקה, אז יש להם להקות שבטוח שמעתם עליהם, כמו Devo, Joy Division, The Cure, דברים כאלה. יש להם להקות שאולי פחות מוכרות, או פחות מוכרות בישראל לפחות. יש קצת שירים שהם כתבו בעצמם, ופשוט המציאו להם להקה, אבל באופן כללי הפסקול מאוד כיפי, המשחק מאוד חביב ומאוד זורם, משהו בסביבות השלוש שעות מההתחלה עד הסוף, סיפור נחמד, מאוד כזה חוויית טינג'ר קלאסית, מאוד נוסטלגי, במיוחד אם גדלתם ב-90s, במיוחד אם גדלתם ב-90s באמריקה, אבל אובייסלי זה לא יהיה נכון לרוב המאזינים שלנו. אז זהו, פשוט משחק מאוד חביב, אבל אל תצפו לגיימפליי מתוחכם במיוחד.
מה להקות שאולי לא מפורסמות בישראל?
הקטע הוא שאני לא יודע אף פעם אם להקות שאני לא מכיר זה, כי אני פשוט לא הכרתי אותם, או כי לא הגיעו לישראל. אני יודע שיש, בוודאות שיש להקות שהיו מאוד מאוד פופולריות בארצות הברית, לא הגיעו לישראל אף פעם. ואני יודע שגם אשתי אמריקאית גדלה פה. אני יודע שיש גם, היה לנו כאילו MTV אחר, כן? וכל הרדיו וזה, פשוט סט שונה של להקות. יש הרבה מאוד להקות שהיו מאוד גדולות באירופה, ואמריקאים לא שמעו עליהם בכלל.
וואלה.
היה עכשיו את הסרט על רובי וויליאמס, והרבה מאוד אמריקאים אומרים כזה, מי?
How dare they?
אז כן, יש פשוט להקות שאני אישית לא שמעתי עליהם, ואני מניח שזה כי הם לא היו התפרסמו בישראל. אבל יכול להיות מאוד שחלקם זה כי אני פשוט לא שמעתי עליהם.
Okay.
וזהו, זה מיקסטייפ. ארז, ספר לנו על משחק עם השם הארוך.
כן, ידידי הדרקון אליוט. The Adventures of Elliot, The Millennium Tales... נראה לי שזה כל השם.
זה השם הנכון, כן.
זה מה שכתוב בליינאפ.
כן, אני לא יודע אם זה אומר שזה נכון, אבל זה המשחק החדש של Square Enix, משחק תפקידים יפני JRPG, בסגנון שהם קוראים לו 2DHD.
אוקטופאט כזה?
כן, הסגנון הגרפי.
זה למעשה, זה אותו צוות שפיתח את אוקטופאט.
נכון, כן. רק שבניגוד לאוקטופאט טראבל, לשם העניין, או למשחקים הקודמים גם של הסטודיו הזה, שהיו משחקי JRPG קלאסיים כאלה, פיינל פנטזי 6 סטייל, מימי הסופר נינטנדו, עם גרפיקה ממש שרפ, אז זה מנסה להיות יותר Link to the Past. זה אקשן RPG כזה, טופ דאון זלדה, קלאסי של פעם, ועל פניו זה צריך להיות בול בשבילי, ובאמת, הוא לא משחק רע, אבל קורה לי מה שתמיד קורה לי עם המשחקים בצוות הזה, כולל אוקטופאט וכולל Bravely Default שהיה קודם. זה לא כתוב טוב. נראה לי שהפעם זה גם כתוב רע במיוחד, זאת אומרת, זה כל הזמן, זה דמויות שכל הזמן מדברות על עצמם, מידות על עצמם, אליוט כל הזמן אומר, אני הרפתקן, כי אני אוהב לעשות הרפתקאות, כי האופק הוא זה, וכאילו, אוקיי, צא לעשות הרפתקאות, תפסיק לחפור על זה כל כך הרבה. וכל הזמן אומרים, אוי, אליוט הזה, הוא כזה טוב לב, הוא עוזר לכולם, אז כאילו תראו אותו, עוזר לכולם. Show, don't tell. ואני מוצא את עצמי... די נהנה מהגיימפליי, מספיק כדי להמשיך, אבל כל פעם שמגיע הסצנות עם דיאלוגים או סיפור, אני מחזיק את עצמי לא לדלג, והרבה פעמים אני מדלג.
מה הגיימפליי?
כמו זלדה לינק טו דה פאסט כזה. טופ דאון ויו, יש לך שני כלי נשק שאתה יכול להחליף לשני פייס בטמס, מתוך כזה רשימה, נראה לי יש איזה 8 או 9, אני לא זוכר גם אם פתחתי את כולם, אז אני אוהב את החרב ואת הבומרנג לשם העניין, אבל יש גם חץ וקשת ויש גם פטיש ויש גם חנית, ולכל נשק יש מתקפה רגילה ומתקפה חזקה, והקרבות הם מול די, כאילו יש די מעט מגוון אויבים, כן? אבל כמו במסורת המשחקים האלה, גם לכל אחד יש כמה וריאציות צבע, החום יותר קשה מהירוק, לא יודע.
קלאסי.
כן, כן. וכאילו זה חמוד, זה משחק מאוד חמוד, אבל הוא לא טוב מספיק, הוא היה צריך להיות יותר טוב. יש בו גם, הוא מאוד לוקה בתסמונת הדמות עוזר שכל הזמן מציק לך ואומר לך מה לעשות. פה זה גם איזה פייה שנצמדת אליך באיזשהו שלב.
כמובן.
פשוט כל הזמן אומר לך, לך לשם, לך לשם. ניסית ללחוץ על זה, ניסית לדחוף את זה ימינה, ניסית וכסתמי, תני לי לשחק.
רואה לציין, הוא גם עולה $60, שזה הרבה למשחק כזה 2DHD. רוב המשחקים הקודמים שלהם ב-40-50.
כן, הכל יקר היום, כולל פיקסלים ב-HD, מסתבר. אז אני ממשיך אותו כזה לאט לאט, אבל עדיין קצת מתבאס, הוא גם עושה קטע, כאילו, שוב, אני נותן את זלדה Link to the Past כרפרנס, כי באמת מאוד ניכר שהמשחק הזה מבוסס עליו, גם סוג של בסקופ, אני מאוד מכיר את Link to the Past, זה משחק שאני חוזר אליו אחת לכמה שנים, כי אני מאוד אוהב אותו. המפה היא פחות או יותר באותו גודל, המפת עולם היא פחות או יותר באותו גודל של המשחק ההוא, וזה לא גדול מספיק למשחקים מודרניים, כאילו. אז הם עושים פה את הקטע שיש כמה תקופות זמן, זה כמו כמה מימדים בזלדה, אבל גם המפה לא מספיק שונה, זה מרגיש אותו דבר שקצת חוזר על עצמו. היה מגיע לזה קצת יותר, אני חושב, לא יודע, היה צריך קצת יותר ספייס, נראה לי. אבל זה עדיין חמוד וכיף, והגיימפלי הבסיסי עובד, אז יאללה, אני אמשיך. כבר שילמתי $60, כאילו, אז זה ברירה יש.
בהצלחה.
תודה.
טוב, דקל, נראה לי ספר על המשחק שלך ונחתוך שם, כי אני רוצה עוד להגיע קצת לחדשות, ואני אדבר על טטרגייסט כשאני אשחק בו עוד.
טוב, זה קצר, אני חושב, בכל מקרה. היי, זה אני שוב. אני אולי כחלק מהניסיון שלי לחזור קצת לשחק על המחשב, קניתי משחק קטן לסטים בשם Her Trees, העצים שלה. זה משהו שלא שמעתי עליו קודם, הוא פשוט הגיע לי כפרסומת בשיטוטים שלי בפייסבוק, נראה חמוד, אמרתי ניתן לו צ'אנס. Her Trees זה משחק...
לא אמרת מקודם שאתה עושה פאזלים במקום לגלול בפייסבוק?
כן, זה לא אומר שאני בכלל לא גולל בפייסבוק. אוקיי. אני עושה את זה במקום לגלול בפייסבוק בלילה ספציפית.
חשבתי שפתרתי את הקלוז בייסם, אתה פושע!
כן. במקום לגלול בפייסבוק 24 שעות ביממה, זה רק 20 שעות, ואז 4 שעות של פאזלים.
נכון. גילית שאני פושע, גילית ש... כן, זה היה ממש מהברוטל. היית צריך הרבה מאוד רמזים בשביל לעלות על זה, וזה יפה, אני גאה בחוסקה, יצח. ועדיין, אני גולל, ואני מוצא וקניתי, וזה משחק סוג של קוזי פאזל גיים שכזה. שהקטע שלו זה שאתם צריכים בכל אחד מהפאזלים, סוג של... לשים שני דברים, אחד על השני, אחד ליד השני, משהו באליינמנט שלהם גורם לזה שתהיה איזושהי תבנית, ומהתבנית הזאת אתם תבינו את הפתרון של החידה, הפתרון הוא תמיד איזשהן, יש לכם בצד גריד של כמה אותיות, אתם צריכים פשוט להגיד מי האותיות הרלוונטיות, זה לא שאותיות בונות איזושהי מילה או משהו, זה פשוט סתם, כן, A, G, D, F, אלה אותיות שפותרות את החידה הספציפית הזאת. כשהפתרון הוא באמת תמיד עם איזשהו, נגיד, כן, יש לכם שני חלקים של, לא יודע, מפתח, אתם שימו אותם אחד ליד השני, וטיפה משחקים בהם, עד שאתם רואים שהנגטיב ספייסס שלהם יוצרים לכם חיצים או משהו, ואז אתם מבינים שצריך לשחק עם החיצים, להזיז את החיצים האלה, זה הפתרון. עשיתי, אני חושב, משהו כמו חצי משחק, זה משחק די קצר, משהו כמו שעתיים, גם מאוד זול, קיבלתי עודף מ-4 פאונד, ונראה שיש להם לא מעט סוגים שונים של חידות שם. זה לא הכל אותה וריאציה של אותה חידה רק נהיית קשה יותר, אלא פשוט תם, כל מיני רעיונות שקפצו להם, פשוט זרקו את כולם פנימה. יש איזשהו, לכאורה איזשהו סוג של סיפור, אני חושב, שמסופר ככה בצורה, כאילו environmental storytelling, אבל אני לא יכול להגיד שזה מה ש... איזשהו חלק משמעותי מהמשחק. אני נהנה ממנו, כי apparently אני אוהב לפתור פאזלים בזמן האחרון, זה ממש ככה scratches that itch. החידות עצמן די פשוטות, כן, זה דברים שלפעמים זה משהו כמו, לא יודע, מה, 5-10 שניות לפתור את הפאזל הזה, לפעמים לוקח קצת יותר זמן, ואז גם יש איזה כזה רגע חמוד של, אהה, הבנתי את מה שהם רוצים ממני, ואני אמשיך איתו, לא עוד הרבה זמן, לדעתי יש לי עוד שעה איתו, וזהו, זה Her Trees בסטים.
נויס.
אני מניח שאף אחד מכם לא שמע או שיחק.
לא, ממש לא.
לא יודע, גיב את הצ'אנס אם אתם בקט.
סבבה, אז זה כל המשחקים להפעם. נדבר בקצרה על חדשות, כי קרו כמה דברים די משמעותיים שחבל לפספס.
כן.
אחד זה שבייסיקלי סוני הכריזה על מותם בטרם עת של עותקים פיזיים למשחקים. ההכרזה הרשמית היא שהחל מ-2028 הם לא יוציאו, לא ימכרו יותר עותקים פיזיים, רק דיגיטליים.
הם לא ימכרו יותר דיסקים, זאת אומרת, אני חושב שהם עדיין ימכרו... קופסאות עם קודים, כן?
כן, נו, זה לא עותק פיזי, זה קופסה. גם GTA, או כאילו רוקסטאר, הכריזו על משהו דומה ל-GTA, ש-GTA 6, הקופסאות שלו הפיזיות לא יכילו דיסק למשחק, אלא רק קוד לעותק דיגיטלי. אז ביחד זה פחות או יותר אומר שזהו, נגמר העידן של עותקים פיזיים, חוץ מ... נינטנדו, שזה עולם אחר. באופן אירוני למדי, באותה הכרזה שהם הכריזו על זה שהם לא מוכרים יותר עותקים פיזיים, סוני גם הכריזו שהם סוגרים את החנות הדיגיטלית לפלייסטיישן 3 וויטה. אז כולנו יכולים לחכות בחיליון עיניים למתישהו עוד לא יודע כמה שנים שהם יסגרו גם את החנויות הדיגיטליות של נגיד הפלייסטיישן 6 שלא יהיה לו קונן דיסקים בכלל, ואז זהו. יותר לנצח לא נוכל לקנות יותר משחקים לפלייסטיישן 6, שזה כיף גדול. וגם, אם זה לא מספיק, באותו שבוע, לא באותה הכרזה הפעם, הם גם מחקו מאות של סרטים מהספרייה הדיגיטלית שלהם, של, כאילו, לא מדבר על משהו כמו נטפליקס שיש להם סטרימינג. אנשים שקנו עותקים דיגיטליים של סרטים, כמו, כאילו, לא איזה סרטים קיקיוניים או משהו, טרמינטור 2 ודברים כאלה, פשוט יאבדו אותם. אז זה כמובן, כולם מאוד שמחים.
תקופה נהדרת.
לחדשות האלה.
אוקיי, כאילו, הנקודה האחרונה היא ללא ספק נורית, למי שהיה עותק והלך לו עותק, זה תחת. האם אנחנו מצטערים פה על מות הפורמט, או על הרעיון בו החזקה דיגיטלית היא לא מובטחת?
זה הולך ביחד. החזקה דיגיטלית אף פעם לא הייתה מובטחת, אלא אם זה משהו כמו Good Old Games, שמוכרים לך קובץ EXE, שאתה יכול אחרי זה ללכת ולהריץ איפה שבא לך. אבל כמעט כל החנויות הדיגיטליות מוכרות לך רישיון. אתה יכול, כל עוד הם רוצים שתוכל להשתמש בו, אתה יכול להשתמש בו. ואם אין אופציה לקנות משהו פיזי שמכיל את המשחק או סרט או whatever, זה אומר שאתה פשוט תלוי בגחמות שלהם. בנוסף, יש אנשים שאין להם גישה סבירה לאינטרנט, או שאין להם, יש להם כל מיני שיקולים אחרים שפשוט רוצים עותק, שמאוד אוהבים עותק פיזי, שרוצים ספרייה פיזית של דברים שיכולים להחזיק, שרוצים להעביר את זה לאנשים אחרים שיכולו ליהנות מזה. כל אלה דברים שאתה לא יכול לעשות עם עותק
זה
דיגיטלי.
זה באמת, באבחת החלטה אחת הורג את כל שוק היד השנייה של משחקים, שהוא משהו שבחד קיים. אני לא יודעת כמה בארץ, אבל פה בלונדון יש רשתות, ועכשיו הם פשוט, זהו, כבר לא יהיה.
מגניב.
לגמרי, כן.
אולי הם יעשו, תראה, הזכרנו את נינטנדו מקודם, ונינטנדו זה לא שהם תמימים, כן? אני חושב שרוב המשחקים הפיזיים לסוויץ' 2 מגיעים עם כרטיס שאתה צריך לשים בסוויץ', אבל הכרטיס לא כולל את המשחק. הכרטיס הוא רק הרישיון, אתה צריך להוריד את המשחק דיגיטלית מהחנות.
כן.
אבל זה עדיין מאפשר למכור אותם. זאת אומרת, זה נורא מצחיק, כי זה לא עותק פיזי, אבל הוא כן פותר, הוא עדיין מאפשר להעביר אותו יד שנייה. וגם אגב נינטנדו עושים את אותו דבר עם כאילו מה שהם נקראים כרטיסיות דיגיטליות. זאת אומרת, גם את העותקים הדיגיטליים, אתה כביכול יכול להחליף, אתה לא יכול למכור, אבל אתה יכול להעביר בין המשפחה. זה פשוט לא עובד טוב. אז זה נורא, אבל הרעיון יפה, והיום ראיתי איזה כותרת שמייקרוסופט, כאילו דלף, שמייקרוסופט מנסים כנראה לרקח את החדשות שעוד מעט בטח נדבר עליהם, אז שמייקרוסופט גם מנסים לעבוד על מערכת משלהם, כאילו להפוך אוסף פיזי לאוסף דיגיטלי, כאילו לקבל בעלות באמת. אז אולי זה ידחוף,
אבל בעלות במרכאות גדולות מאוד.
כן, אבל לא יודע, אולי זה כן ידחוף לפתרונות, גם פרו צרכנים פה ושם.
כן,
כנראה שלא, בואו נהיה, כן, ריאליים, אבל מי יודע.
בינתיים, ממה שזה נשמע, הפתרון הפרו צרכני היחיד זה פיראטיות.
כן, בסדר, זה תמיד.
זה תמיד שם.
כן, אז כן, אפרופו החדשות הרעות שמייקרוסופט מנסים לרקח, רמזנו על זה בפרק הקודם, אבל עכשיו זה רשמי. יש גל פיתורים רציני במייקרוסופט, חלק מהריסט של אשה שרמה. בסך הכל הם אמרו שהם יפטרו 3,200 אנשים לאורך השנה. בין השאר זה כולל את דאבל פיין וקומפולשן, שהופכים הם לא מפוטרים, הם הופכים להיות, חוזרים להיות אינדי, כלומר הם לא היו תחת מייקרוסופט יותר. נינג'ה תיאורי ועוד סטודיו אחד, לא זוכר.
של State of Decay. לא זוכר איך קוראים להם.
כן, הסטודיו של State of Decay, Undead Labs, נעימכרו למישהו, הם לא אמרו מי, וארקיין, בתהליכים של לברר איך הם יכולים להיפטר מהם.
כן, כאילו זה נשמע כאילו זה תהליכים רגולטוריים של המדינה, כאילו שהם לא יכולים פשוט לסגור.
כן, של צרפת. ובנוסף, יש פיתורים בכל הסטודיוים שכן נשארים במייקרוסופט, אז כן, הרבה בלגן במייקרוסופט, אין ממש חדשות טובות.
מאוד תחושה של
בעניין הזה.
איזשהו רצון להיפטר מהחטיבה?
זה פחות זה ויותר שיש להם מנדט מההנהלה של מייקרוסופט להעלות את כאילו ה-profit margin שלהם, אז הם נפטרים כאילו מכל הסטודיו שעושים משחקים קטנים וכזה שעדיין רווחיים, אבל לא רווחיים מספיק.
נורא ומטופש.
כן.
אני קראתי את המכתב כאילו של הראשת חטיבה, ואני יודע ששוב, מן הסתם זה לא סימפטי, וגם בואו, אנחנו נמצאים בתקופה שהתעשייה מצטמצמת, כאילו, כבר הרבה שנים ברצף. יוצאים אגב יותר משחקים כל הזמן, ויהיו שיגידו שעדיין האיכות לא יורדת, אבל עדיין זה מרגיש כאילו התעשייה מצטמצמת. הם היו יכולים לעשות את זה הרבה יותר גרוע לדעתי. זאת אומרת, הם היו יכולים לגרזן, הם היו יכולים לסגור את דאבל פיין ואת קומפלשן, ולשמור את ה-IP's אצלם,
כן.
אם הם היו רוצים לעשות את זה. וגם הסיבות שהיא נותנת נשמעות באמת כאילו, לא יודע, היא כן מבינה את הבעיות, זאת אומרת, פחות או יותר. היא אומרת, ברור שהאימורים שעשינו לא השתלמו, Game Pass לא השתלם, ולפתוח את הפלטפורמה לא השתלם, בסדר. אבל בלי זה, גם היום כאילו מצאנו שאנחנו כבר לא, כאילו שהתחלנו את כל המסע הרכישות, אז חשבנו שהמתחרות שלנו זה באמת החברות ענק האלה. ופתאום, מי שמוצאים את המשחקים הכי גדולים, זה כל האינדים שאף אחד לא שמע עליהם, ואנחנו בכלל, אין דרך לביזנס גדול להתחרות בשוק הזה, בדרך הזאת, וכאילו הכל די made sense. עם כל העצב אני כאילו, זה לא היה מודל שהיה מחזיק את עצמו, כן? לצערנו, במציאות הקפיטליסטית המטומטמת מאוד שאנחנו חיים בה, אבל אנחנו חיים בה. אני מקווה שעדיין יש שם קצת כזה good will, שזה לא הכל שקרים תאגידיים כאלה בשביל שאנחנו, הצרכנים, לא נזרוק את הקונסולות של, למי מאיתנו שיש לפח, ושעדיין ימשיכו לעבוד ולנסות. אני לא יכול להגיד שאני מאוד אופטימי שזה המצב, אבל שוב.
כן, בוא נגיד, זה היה יכול להיות יותר גרוע.
כן, איזה כיף.
אני מסכים. זה עדיין לא מדהים, ובמיוחד לא מדהים למייקרוסופט.
כן. הרבה זמן מייקרוסופט לא היו החברה המרושעת בתעשייה, ועכשיו יש להם קצת הזדמנות לחזור לשם, אז יופי.
אבל תראה, הם שילמו, הם משלמים על זה עכשיו, אבל הם לא היו מרושעים עכשיו. פיל ספנסור היה כאילו לא ידע לחתוך כשצריך, כנראה, והוא בנה את עצמו רק הגוד גיא והגיימר, ושוב,
כן, ברור שהיה להם.
הם מודה שם, כן, כל המתחרים שלנו לא במצב גרוע כמו שאנחנו, גם עם השוק בזה, כאילו, סוני גם סוגרים, אבל פחות. כאילו, הם גם כשלו בשנים האחרונות, אין מה לעשות.
אני אגיד, הרבה מהפוקוס של מייקרוסופט בשנים האחרונות היה גיימפס, ורווחים מגיימפס, וחלק מהמשיכה של גיימפס זה שיש להם הרבה משחקים מכל מיני סוגים, ואם הם נפטרים מכל הסטודיואים שלהם שלא מסוגלים לעשות משחקים ברמה של Call of Duty, ברמת הפופולריות של Call of Duty, אז פתאום זה עושה את גיימפס הרבה פחות מעניין.
אני לא יודע כמה הם ימשיכו עם גיימפס, זאת אומרת, אולי הם ישאירו אותו פעיל, כי שוב, לי מאוד קשה לבטל את גיימפס, כי יש כמה משחקים שהילדים שלי משחקים בהם כל הזמן שם, כן? אבל אז לאנשים כמוני שישארו אותו כזה כסתם שירות כי כבר יש להם. לא נראה לי שגיימפס יחזור להיות מה שהוא היה, וגם לא נראה לי שהוא ימשיך להיות מה שהוא היום לעוד יותר מדי זמן.
כן.
נראה, אוקיי, זהו לחדשות מדכאות, או בעיקר מדכאות, יותר מדכאות ממה שהיו יכולות להיות בינתיים, ונסיים במעבר לפינה, שאנחנו מסתכלים לעתיד הקרוב ונותנים פוקוס למשחק קטן ומוכר פחות, שנראה לנו שכדאי להכיר. אם שיחקתם בעבר במשחקי טוני הוק, או משחקים בסגנון הזה, בטח מאוד נהניתם, אבל גם תהיתם, למה דמות השחקן היא בן אדם ולא, נגיד, רכבת? ובכן, יש לפחות סטודיו אחד שאנשים בו תהו לגבי זה, והתשובה שלהם היא משחק חדש, שנקרא Densha Attack. זה מויית Densha Attack במילה אחת, עם סימן קריאה בסוף, אבל זה מבטאים את זה Densha Attack. Densha Attack מכיל כל מה שאפשר לצפות מ... משחק סקייטבורד קלאסי, יש בו רמפות, קפיצות, טריקים, מוזיקה כיפית וכולי, אבל גם רכבת. השלבים שלו נראים הרבה יותר לינאריים, או און רייל, מטוני הוק, אבל הם מכילים כל מיני טוויסטים על המכניקה, כולל קרבות בוס. יש לו סגנון אנימה, צבעוני ומגניב, וגרסאות דיסטופיות של כל מיני מקומות ביפן. עכשיו, הייתם יכולים, נשמע סביר להניח, לפי התיאור הזה, שהסטודיו שמפתח אותו הוא יפני, אבל לא.
What?
זה סטודיו שמבוסס בברצלונה. סטודיו אינדי די ותיק, קיים כבר איזה 20 שנה, בשם Undercoders, אבל זה המשחק הראשון שלהם שפורץ לתודעה הציבורית. Densha Attack יוצא לכל הפלטפורמות ב-15 ביולי, צפוי לעלות $20, והוא נראה מגניב. נשים לינק לאתר שלו, לדף שלו בסטים בשואו נוטס, כולל טריילר מאוד מגניב, וזהו, זה הכל להפעם. כרגיל, אתם יכולים למצוא אותנו ב-www.gamepad.co.il, או בפייסבוק, טוויטר, בלו סקאי, יוטיוב, תחת גיימפד או גיימפד co.il, ולמצוא שם עוד פרקים של הפודקאסט.
ייי, פרקים.
כן, כולל פרקים ישנים עם גיא וארז.
מדברים על משחקים.
מדברים על משחקים. ממש לא יאמן. סליחה, לא פרקים ישנים, פרקי רטרו, פרקים של פעם.
שהיינו עושים פרקים ב-16 ביט.
אז זהו, זה הכל הפעם, תודה שהקשבתם, ולילה טוב.
לילה טוב לכם.